שלום, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נברר את השאלות שאתם שלחתם במדיות השונות, בעיקר כנל יוטיוב, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, בהקשר לתוכנית שלנו. אז מיד נתחיל עם דוקטור לייטמן. ברוכים הבאים.
תודה, אני איתך.
Muy bien, hemos recibido una serie.
קיבלנו מספר שאלות מהתוכניות הקודמות שצילמנו, והיינו רוצים לעבור על השאלות האלה שנוסחו, קיבלנו בפורומים השונים. אז נתחיל עם השאלה שמתייחסת לכשאדם סובל בחייו. חובינל שואלת, אם אדם סובל בחייו והוא לא מתקן את מעשיו לפני מותו, האם הוא חוזר וממשיך לחיות בסבל, חיי סבל, או שבכל עת בחיים מועבר לו הכתב דין לגבי אותה פעולה שהוא לא תיקן בחיים הקודמים, והוא יכול לתקן אותם בחיים האלה ולהמשיך בטוב?
החשבון הוא כל כך לא פשוט, שאנחנו לא יכולים בצורה כזאת לגשת לאדם ולהגיד, אז הוא עשה לו טוב, ולכן יש לו עונש, והוא מושך את העונש הזה דרך המוות לגלגול הבא ועוד. זה דברים מאוד מאוד קשים, מאוד מסובכים, הייתי אומר, מורכבים. כי זה תלוי באדם, ובנשמות שסובבות אותו, כי אנחנו סך הכל כולנו משתתפים בנשמה אחת, שנקראת אדם הראשון, מערכת אחת, ולכן ההשפעה של אחד על השני היא מאוד גדולה, ואלפי אלפי נשמות פרטיות הן משתתפות בתהליך. לכן אני לא הייתי כל כך בקלות אומר שרע, עשית משהו רע, אז יהיה לך רע פעם הבאה וכן הלאה, כי יש בזה הרבה מאוד חשבונות. כי העיקר זה החשבון איך אנחנו, איך הטבע, או כוח עליון, שזה אותו דבר, מוביל את כל הנשמות האלו לתכלית. ויכול להיות שלאחד נותנים לעשות פעולות טובות ולשני לא טובות כלפי האחרים, אבל זה לטובתם דווקא. ולכן כאן צריכים לראות את כל התמונה הכללית. ורק בצורה כזאת אנחנו יכולים אז לדון את האדם. ובדרך כלל אם היינו רואים את כל התמונה, אז היינו דנים אותו לקו זכות.
שאלה שקשורה לנושא, האם אתה יכול להסביר את המושג של גלגול נשמות בתורה?
גלגול נשמות זה שיש מצבים כאלו בתיקון של רצון אגואיסטי שלנו, שאנחנו יכולים לתקן אותו בשרשרת פעולות במשך חיינו כאן. שאנחנו רואים את החיים, איך אנחנו נפגשים, איך אנחנו מתחברים, מתרחקים זה לזה, עד כמה שהטוב והרע אנחנו גורמים זה לזה. וישנם כאלו שאנחנו באמת מעבירים את זה מחיים לחיים. ויש כאן באמת חוקים מאוד מורכבים, שאנחנו לא כל כך מבינים אותם, ויש בזה כל כך הרבה, יש בזה כל כך הרבה תנאים וקשרים בינינו, בכל המנגנון הזה שנקרא נשמה אחת, שאנחנו לא מסוגלים לתאר את זה. אנחנו לא מסוגלים לבנות כזאת דוגמה או תבנית, מודל, שאנחנו יכולים להבין את זה. אלה אך ורק כשאדם נכנס לחשבון העליון, שהוא באמת כבר יודע להתייחס לזולת, לא רק ברצון האגואיסטי שלו לקבל, גם כן ברצון להשפיע שלו, אלטרואיסטי, שחוץ משנאה יש לו אהבה, ובשני הכיוונים האלו, בשני התכונות האלה, כוחות האלה, הוא יכול לנהל את עצמו, איך להתייחס נכון לזולת, אז בצורה כזאת, כן, הוא מסוגל להתחיל נכון לבנות את עצמו, לתקן את הנשמה שלו. אבל בסופו של דבר, כל התיקונים הם נגמרים, נמשכים ונגמרים לאהבה. שכל אחד חייב להגיע משך כל מוראות החיים, בחיים האלו, בחיים הבאים, בכל מיני גלגולים, צריך להגיע למצב שהוא מתחיל להבין, להרגיש שהעיקר זה אהבה. חיבור, חיבור השלם, חיבור המלא, שנקרא אהבה. אהבה זה לא כמו שבעולם שלנו, אנחנו חושבים על אהבה שאני נהנה ממישהו ולכן אני אוהב אותו, אלא אהבה בזה שאני נהנה מזה שאני גורם טוב לשני, ללא שום חשבון ממנו. זאת אומרת, לא חשוב לאיך שהוא מתייחס אליי, אני תמיד גורם לו מה שטוב לו, לנשמה שלו. זה לא חשבון כבר עם בני אדם, אלא עם נשמותיהם. ולכן כך אנחנו צריכים לשפוט את חיינו כאן, עד שנתחיל להתייחס בעולם הזה, ביחס כזה אחד לשני, כמו לנשמות. שאני מבין שאני חייב לגרום לכל נשמה ונשמה, לכל אדם ואדם, אני חייב לגרום לו טוב. אבל בשביל זה אני צריך לראות מה זה לטובתו. כי יכול להיות שזה כמו עם הילד, שאנחנו עושים לו כל מיני דברים טובים, אבל בסופו של דבר זה אהבה עיוורת, ואנחנו גורמים לו רע. אנחנו מפנקים אותו עד כדי כך שהוא הופך להיות לאדם רע. ולכן, אנחנו צריכים לדעת בשביל זה חומת הקבלה ומשפטי הנשמות, ואיך כל אחד ואחד וכולנו יחד נמצאים במערכת הכללית, ואם יפתח לנו ראייה כזאת פנימית לראות את כולנו במערכת הנשמה הכללית, אז אנחנו כן נדע איך נכון להתייחס זה לזה. וזה יהיה באמת אהבה וטוב.
כשאתה מדבר על תיקון הנשמה, מה בדיוק מתקנים?
מתקנים יחס בינינו. שכל אחד מתייחס לשני באהבה, אבל מה זאת אומרת באהבה? כדי לגרום לשני להגיע למערכת הזאת, לפתוח את עצמו, ולהגיע למצב שהוא גורם לשני כמה שיותר לפתח נשמה שלו ולקבל בה כל המילוי, אור העליון.
Podemos corregir el alma únicamente cuando
ניתן לתקן את הנשמה רק כשאנחנו לבושים בגוף הזה, רק בעולם הזה, ואם כן, למה?
לא, אנחנו יכולים לתקן את הנשמה גם כן מחוץ להתלבשות בגוף, אבל זה כבר תהליכים וכאלה פעולות שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם. אין לנו מושג, אבל בוא נגיד שהתיקון העיקרי זה כאן בעולם הזה.
Una pregunta de Elizabeth.
שאלה מאליזבת ולסקס. היא שואלת, כשילד נולד עם מוגבלות פיזית, האם זה חלק מהתיקון שלו? האם זה תיקון שלו או עבור הסביבה שלו?
זה כל אחד ואחד, איזה יש לו תכונות, איזה יש לו פגמים, תכונות דווקא מצטיינות אולי, לא חשוב. זה הכל מתוך תפקיד שלו בנשמה הכללית. ואף פעם לא עם חשבון שלו הפרטי. זאת אומרת, אם אני מסתכל על מישהו, אני צריך להבין שכל התכונות שלו, אופי, התייחסות, איכשהו בנוי כאדם, זה הכל כדי שייכנס לתפקיד הנכון בקשר עם הזולת. בסך הכל, בכלי של הנשמה אחד, ואם הוא יעשה משלו מה שצריך, אז יגיע לתיקון שלו השלם.
Las personas a simple vista lo ven como
אנשים ככה במבט רגיל רואים את זה כעונש את המוגבלות, אך למעשה מה שאתה מציין זה שזה חלק מזה תוכנית כללית להגיע לתיקון, לא בהכרח שנותנים למישהו איזה פסק דין.
לא, אלא יש לאדם בחירה עד כמה שיכול לממש נכון את הנשמה שלו. ו במשך כל הגלגולים, אנחנו כך עוברים בחיים.
כלומר, כל אחד מקבל תנאים ספציפיים בעולם הזה, שיעזרו לתיקון שלו? זה נכון לנתח את זה ככה?
בוודאי, שאדם מתגלגל למקום בעולם הזה, בין האנשים כאלו, איפה שהוא יכול בצורה אופטימלית לתקן את הנשמה שלו.
Hay otra pregunta que dice
ayer. יש עוד שאלה שאומרת, יש מלחמות שהסיבה שלהם היא המלחמות הדלק, וגם שדיברנו על תחליף של רכבים אלקטרוניים, אמרת שזה לא הפתרון, רכבים חשמליים. אז למה הבני אדם כל כך ניזונים מכוח שהוא הרס עצמי, ומה הפתרון לזה? אם מדברים על האקולוגיה ו...
העניין הוא שאנחנו בנויים בכוח הפוך מהנכון, בכוח הרע, באגו שלנו, ברצון לקבל, ליהנות, לנצל את הזולת, לדחות את האחרים, וכאילו בזה יש לנו רווח שלנו, אבל זה הכל כדי שאנחנו נבין כיתרון אור מתוך חושך, על פני הרע הזה ששורה בנו, עד כמה שאנחנו צריכים להיות ההפוכים ממה שהטבע עושה אותנו, עשה אותנו. כמו שכתוב, בראתי יצר הרע, שאנחנו כולנו רעים, יצר רע, אדם רע מנעוריו, ואנחנו צריכים להשתדל להביא את עצמנו לטוב, כמה שיותר, וטוב זה אהבה במקום שנאה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות.
שאלה מאנדרס חימנס, הוא אומר לגבי המשבר הפוליטי בדרום אמריקה, למה אנחנו באים לעולם הזה? אם מה שאנחנו רואים הוא שהמושחתים, אלה שמנצלים, יוצאים עם כל מה שלקחו והם עושים צחוק מהעם הפשוט.
אנחנו במשך ההיסטוריה עוברים כל מיני תהליכים. באדם, בחיי אדם, בחיי חברה. ופעם היינו חיים תחת השליטים, מלאכים. אז מלך היה שולט, ומה שהיה עושה, לא שואל את אף אחד, וכולם היו חייבים להשתחוות לפניו. עכשיו, אחר כך אנחנו הגענו עם הרצון האגואיסטי שלנו יותר גדול, אז כבר אנחנו רואים לפי ההיסטוריה שכבר אין מלך, אלה ממשלות וראש ממשלה, וכאן, וכך אנחנו קיימים היום. ויש לנו ביקורת על ראשי ממשלות האלה, כמה שהם מושחתים וכן הלאה. בוודאי שהמשטר הזה הוא הרבה יותר גרוע מהמלך. כי מלך היה מרגיש ש... זה הכל שלו, ולכן לא היה הורס את הכל המדינה, כי יש לו סך הכל למלוך 4 שנים נגיד. ולכן הוא שמר על העם שלו, על המדינה שלו, על הכל, התייחס לזה כמו בעל הבית. מה שאם כן, הפקיר לשעה הזה, איזה ראש ממשלה, לא אכפת לו שום דבר. העיקר כמה שיותר להרוויח בכל מיני המובנים, כן, להרוויח מהעם, מהמצב. ואחריו לא אכפת לו מה שיהיה. ולכן המשטר הזה שיש היום הוא מאוד מאוד מושחת. הרבה יותר ממה שהיה ליד המלך. ששם זה היה רצון אחד, וכאן זה הרבה רצונות, וכל אחד מושך, וכל אחד גונב ומדינה, כל מדינה ומדינה, ועם, כל עם ועם ממש מסכנים ש... שכך הם סובלים. אבל אין רע בלי טוב, וכל הדברים האלה בסופו של דבר מביאים אותנו להכרת הרע, שאנחנו חייבים לשנות את המשטר. ואני מקווה שזה עוד מעט יקרה, ובכל מקום, בכל מדינה ומדינה, אנשים יבינו שאין יותר טוב מחיבור הטוב, ושהוא יעשה על אותם ה... חוקים שחוכמת הקבלה היא ממליצה לבצע, שזה אהבה בין כולם, ומי שמבין את החוקים האלה, מי שיודע לנהל את המדינה לפי החוקים האלה, הוא יהיה ראש המדינה.
Tenemos todavía un par de preguntas y vamos
a עוד כמה שאלות, ננסה ככה להכיל את כולם. שאלה ממקסיקו אומרת, האלימות כל פעם גוברת, והאגוצנטריות הפוליטית שולטת, ונראה שהתפילה עבור הזולת היא הפתרון המופלא לשינוי חיובי. אני בטוחה שהפתרון נמצא בזוהר. מה אומר ספר הזוהר על כך?
ספר הזוהר אומר שחוק הכללי של הטבע זה חוק האהבה, וחוק הכללי של הבני אדם זה חוק השנאה ותקיעה. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו הפוכים מהטבע, ולכן אנחנו סובלים. כדאי לנו לקחת דוגמה מהטבע, להתקרב זה לזה בצורה יפה טובה, ובכוח הטוב חיובי לבנות את עצמנו.
Los poderosos, otra pregunta. Los poderosos en América Latina...
עוד שאלה. החזקים באמריקה הלטינית אף פעם לא יהיו אלטרואיסטים. העצה שלך שהחברה צריכה לבוא לאיזה אחדות כפתרון לבעיותיה, היא תחושה שניתן לממש רק בקרב... יש תחושה שניתן לממש את זה רק בקרב בני המעמד הנמוך. אם כך, האם אנחנו צריכים להגיע לסוג של מהפכה צרפתית באמריקה הלטינית?
לא, גם כן מהפכה צרפתית זה לא דוגמה. אלא אנחנו צריכים יותר ויותר ללמוד מה זה נקרא כוח הטוב, ואיך אנחנו יכולים לגלות אותו בינינו, ובמידה שאנחנו נמשכים לזה, אז מלמעלה מצד הטבע הכללי, אנחנו נרגיש עד כמה שאנחנו מתהפכים, וגם כן החברה שלנו מתהפכת להיות חברה טובה. לא אנחנו עושים את זה, אלא הטבע עושה. כמו שבכלל אף אחד מאיתנו לא עושה שום דבר, אלא מגיע זמן, ואז אנחנו מתהפכים, אז נעשים שונאים. לכן אנחנו יכולים רק לגרום לאקסלרציה של אלו תהליכים, על ידי זה שאנחנו נלמד על מה מדובר.
Pregunta, ¿por qué cada vez
שאלה, מדוע כל פעם יותר קשה להקים משפחות בריאות באמריקה הלטינית? האם כדאי בכלל להביא ילדים מול התרחיש הנורא הזה שמצפה לנו בעתיד? הייתי רוצה לדעת דעתך, דוקטור לייטמן, וגם להודות לך על עבודתך.
תודה. האם כדאי להקים משפחה? כן, כדאי. האם כדאי להביא ילדים? ודאי שכדאי. בלי זה אדם או לא אדם. אנחנו צריכים בכל זאת לעשות את זה, מה שלא יהיה. ואחר כך, כשמקימים משפחה ומגדלים ילדים, אז צריכים לחשוב איך אנחנו ממלאים את המשפחה בכוח הטוב, איך אנחנו מקיימים את הילדים בכוח הטוב. זה בא כתוצאה מחשבונות רבים וסבל, אבל בכל זאת אסור לנו להפסיק בזה, אלא אנחנו צריכים להימשך לחברה טובה, משפחה טובה, ילדים טובים. אני מייחל לכם את זה, אני מקווה שאנחנו כבר משיגים את זה. אם לא בדור הזה, אז בדור הבא בטוח.
La última pregunta es sobre
שאלה האחרונה היא לגבי נושא המגדר. לפני עולם של תחרות מגדרית, האנשים ישבו עצמם לגברים בעמדות ואחריות. עם זאת, אחוז גדול של מהנשים גם אחריות לחינוך הילדים וגם במקביל לעבוד. איך נשים יכולות להרגיש מימוש עצמי בעולם של ימינו?
לצערנו, בימינו נשים חייבות לעבוד, כי אנחנו בנינו כאלה מסגרות בחברה שלנו שקשה לגבר אחד לפרנס את המשפחה, צרכים רבים, מרובים, ולכן יש לנו בעיה עם זה, נשים יוצאות לשוק העבודה, אבל אני מקווה מאוד שהדברים האלה הם יירגעו והנשים יחזרו הביתה, ואמא תהיה בבית עם הילדים, וגבר יצא לעבודה וזה יהיה מספיק למשפחה, וכל משפחה ומשפחה ידע מה זה הרוגע של החיי משפחה, וכמה שזה נכון בצורה כזאת לחנך את הילדים ולהחזיק את המשפחה לשלום.
עד שזה לא יקרה, שזה נכון היום, זה המציאות. מה צריך לעשות? איך אישה יכולה לממש עצמה?
אני חושב שבעזרת הקשר אינטרנטי, יש היום כל כך הרבה מקצועות שאפשר לאישה לממש את זה בבית. ולא נורא אם היא מהבית בלי לצאת לעבודה ולזרוק את הילדים לגן ולכל מיני מקומות שבסופו של דבר לא יוצא מזה הרבה תועלת מבחינת הרווח הכספי. אז בצורה כזאת היא יכולה לממש את עצמה. נקווה מאוד שזה, אנחנו נמצאים בתקופת המעבר. נקווה מאוד שעוד מעט זה ייפטר. ואנחנו בכל מקום במשפחה יכולים לעבוד ולעשות כל מיני פעולות, וגם כן לגברים יהיה מספיק מה שהם ירוויחו, כדי באמת להחזיק את המשפחות, ושיהיה בית מסודר, ילדים מסודרים, ואישה כבעלת הבית.
תודה רבה דוקטור לייטמן, ונחנתין לעוד שאלות שבואו מהתוכניות. תודה רבה לך.